slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, י' באלול תשפ"א, מסכת עירובין, דף כ"ב. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, ואילו התדרים בהם מגיעים דברי התורה להניח ברכה בתוך בתיכם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אלול תשפ"א, י' באלול תשפ"א, 19 ימים לפרוס השנה הבאה עלינו לטובה, ראש השנה תשפ"א. מובא בילקוט שמעוני, על ספר שמואל, שלפני שנולד שמואל הנביא הייתה בת קול יוצאת בכל יום ובכל מקום ומפוצצת ואומרת, עתיד צדיק אחד להיוולד ושמואל שמו. כל אמא קרא לבן של השמואל שלא תחמיץ חלילה את ההזדמנות. כיוון שנולדו, אמרו אין זה שמואל, וכאשר נולד שמואל הנביא, כולם אמרו זה שמואל הנביא. ומרן הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שואל, מדוע צריכים כזו מערכת פרסום ענקית שלא מצינו באף צדיק? הבת קול מפוצצת ואומרת, עדיין לא נגזר מי יהיו ההורים שלו, וכל אחד יכול לזכות, ולכן, עד הרבה, השם ברוב חיבה, אומר לכולם, בואו תזכו. אבל מה עשו כולם? קראו לילד שלהם בשם שמואל. הייתה כאן התחכמות מצידם, שהרי זה דבר פשוט שאם לא יקראו לו שמואל, ודאי לא יהיה להם שמואל. התחכמות הייתה כאן, אבל לא חוכמה. האנשים לא השכילו להבין שאם כבר בת קול מפוצצת בעולם, אין הכוונה שכל מה שיעשו זה לקרוא לילד שלהם בשם שמואל. אם כל מה שאתה מוכן להשקיע זה לקרוא לילד שלך שמואל, אם זה לא זוכים לשמואל הנביא. מה שנולד לך זה שמוליק, לא שמואל הנביא. כי שמואל כבר בגיל 3 עמד והתווכח עם גדול הדור, עילי הכהן, והורה הלכה בפני רבו, כאמור במסכת ברכות בדף למד א'. חנה אמו הייתה היחידה שהבינה שאם היא רוצה לזכות במשהו, צריכים בכי ודמעות, ככתוב היא מרת נפש. אומרת הגמרא במסכת ברכות, חנה היא מדברת על ליבה, על עסקי ליבה, והנה סוף סוף היא מקבלת את שמואל. ולמה חנה קראה לבנה שמואל? לא מפני שהיא שמעה את הבת קול, אלא כיוון שהיא ירדה לשורש הדבר, כי מהשם שאלתיו, הוא לא שלי. ההרגש הראשון שלה לאחר שנפקדה בבן, כי מהשם שאלתיו, זה לא שלי, אלא קיבלתי אותו בהשאלה כדי לקיים את התפקיד שלי בעולם הזה, ואת התפקיד שלו. עליי לקיים את התפקיד עם העברים שלי על מנת שיהיה בבית השם, היא לא נותנת לעצמה לרגע להתפתות, ומיד היא מייעדת אותו לעבודת השם. אמר על כך הרב שטיימן זצל, אין לך בת קול מפוצצת בעולם יותר מהימים הנוראים, ואנחנו אדישים ושווי נפש לכל דבר. הרגשות שלנו קעו. הדבר היחידי שעוד מדבר אל כל יהודי ויהודי הקרוב והרחוק זה ראש השנה ויום הכיפורים. ו-30 יום קודם, בת קול מפוצצת ואומרת, הנה כל השופר. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אורו ישנים מתרדמתכם. ולא כולם מתאים אוזן לבת קול, לא כולם מבינים את הבת קול. הבת קול מפוצצת כדי שנזכה ונתעורר. השם לא יצר את הקול 30 יום קודם ראש השנה, כדי שנקרא בשם שמואל, אלא כדי שנתעורר ונתכונן כראוי ולהגיע לראש השנה, שלימים בדעת, שלימים במעשה. כל אחד יכול לזכות בקול, בגשמיות וברוחניות, רק צריך לדעת שני דברים. צריך לדעת מה דורשים מאיתנו, מה השם שואל מעמך, וכמו כן צריך להבין שאם מקבלים מתנה, צריך לדעת מה לעשות איתה. ואנחנו שקיבלנו מתנה את התורה, תורה שבעל פה, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, בעצם הימים הללו, 40 ימי ההזדמנות, שאין כמותם בכל ימות השנה, 40 ימי רצון, בו משה רבינו נמצא בשמיים בפעם השלישית, לקבל את הלוחות השניים, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה, מצווה קופנון זין שלא לאכול אוף תמה. ושורשי המצווה, מה שכתבנו במאכלות אסורות לאיל, במצווה עין גימל. האוכל כזית מאוף תמה ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה ולוקה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקיבות. זוהי המצווה האחת, מצווה קופנון זין מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חף א' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, לאיזה בהמה הותרו פסי ביראות ומדוע רק לבאר מים חיים? והתשובה, רק לבהמת עולי רגלים ובכל זאת רק לבאר מים חיים, כיוון שהותרו רק לצורך מים חשובים הראויים לשתייה לאדם. שאלה שנייה, מדוע לא הותרו לאדם ובאיזה אופן כן הותרו גם לאדם? והתשובה, משום שיכול לאחז האדם בידיו ורגליו בקירות הבאר ולירד לבאר, ובבאר רחבה מותר גם לאדם לשתות מים שהוא שואב מן הבאר אל שפת הבאר. שאלה שלישית, האם מועילים בורגנין בבבל ובשאר חוץ על הארץ ומדוע? והתשובה, לראשון הראשון בגמרא, אמר רב שרק בבבל אין מועילים הבורגנין, כיוון ששכחים שם שיטפונות שישטפו ממקומם. לראשון השני אמר שגם בחוץ לארץ אינם מועילים, כיוון שמצויים גנבים שיגנבו. שאלה רביעית, האם מועילים פסי ביראות בבבל ובשאר חוץ על הארץ ומדוע? והתשובה, ללשון הראשון אמר רב שרק בבבל מועילים, כיוון שיש שם ישיבות ותלמידים ההולכים עליהם, וזה דומה לעולי רגלים. ללשון השני אמר שגם בבבל לא מועילים, כיוון שמצויים שמיים בכל מקום. שאלה חמישית, מהו חדשים וגם ישנים? והתשובה, יש מי שבער שחדשים אלו מצוות קלות וישנים אלו החמורות, ורב חיסדא פירש, ישנים דברי תורה וחדשים מדברי סופרים. שאלה אחרונה על דף כ"א, מה קשה על מה שנטל רבי עקיבא ידיו בבית האסורי ומדוע באמת עשה כן? אומרים התוספות, קשה עליו שכן במקום סכנה ודאי שפטור מנטילת ידיים, אבל רבי עקיבא החמיר על עצמו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"א במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, י"א באלול תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף כ"ב במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"א עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף. מן המילים דרש רב, מה ידכתיב? לך דודי נצא השדה, נעלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא דרשה מרבה על פסוקים בשיר השירים, אלו שלפני הפסוק, הדודאים נתנו ריח, הנדרש לאל. דרש רב, מה ידכתיב? מה כוונת הפסוקים? בשיר השירים פרק ז', פסוקים י"ב וי"ג, אחד דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, עיני צוע רימונים, שם אתן את דודי לך. וזה פירושו, אחד דודי נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תדינני כיושבי קרחים שיש בהן עבירות של גזל ועריות ושבועת שווא ושבועת שקר. קרחים ממקומות, שווקים ויישוב גדול, ורוכלים וסוחרים באים לשם, ועל כן מצויים אצלם מכשולות של איסורי גזל ועריות. ועל כן לך ונעיצי השדה, בוא והרעך, תלמידי חכמים שעובדים את אדמותיהם, ובתוך כך עוסקים בתורה מתוך הדחק. נלינה בכפרים, אל תקרי בכפרים אלא בכופרים. בוא והרעך, זרעו של איסף, שהשפעת ונתת להם טובה והם כפרו בך. נשקים על הכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, בהם ישבו שורות שורות ככרם. נראה אם פרחה הגפן, אלו בעלי מקרא, פיתח הסמדר, התגלו הענבים הדקים אחר נפילת הפרח שלהם, ודורשת הגמרא פיתח הסמדר אלו בעלי משנה, הסמדר גדול מהפרח, וכן המשנה מפורשת יותר מן המקרא. עיני צוע רימונים אלו בעלי גמרא, עיני צוע רימונים היינו גדלו כל צורכם, וכבר גדל סביבותיו הנץ שהוא כעין השומר שיש באגוזים קטנים, ונרמזו בהם שהם פרי גמור יותר מן הסמדר ומן הפרח. בעלי הגמרא היא המפורשת ביותר. ומפירוש רש"י בשיר השירים עולה שסדר הדברים הוא כפי קרבת הלומד להורות, שבעלי גמרא קרובים לכך יותר מבעלי משנה, ובעלי משנה קרובים יותר מבעלי מקרא. המשך הפסוק, שם אתן את דודי לך, ארעך כבודי וגודלי, שבח בניי ובנותיי. שעליהם נאמר ההמשך, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים כנדרש לאל. ממשיכה הגמרא, עוד דודות שלמה המלך. אמר רב אמנון, מה ידכתיב? מה כוונת הכתוב בספר מלכים א' פרק ה' פסוק י"ב, וידבר 3,000 משל, וישירו 5 ו-א', מלמד הכתוב שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה, 3,000 משל, 3,000 טעמים, והיו אלו בדרך של משלים, ולכן נקראו כך, לעומת טעמי דברי סופרים שלא היו בדרך משל. על כל דבר ודבר של סופרים אומרת הגמרא 5,000 טעמים, ונקראו שיר לפי שאין לשנות בלא שירה וזמרה, אומר הרשש. שלמה המלך המציא בשכלו ובדה מליבו משלים להכניס בלב יראת השם. הנה המשלים ההם אינם נמצאים אצלנו, כי רבים מספריו נעבדו מאיתנו בגלותינו, ובאו לידי עובדי כוכבים ומהם העתיקו וקראו על שמם, ואולם גנובו איתם. גם עשה שירים במספר 5,000 ואף המה אינם איתנו כי נעבדו. כך מסביר המצודה דוד שם בספר מלכים. דרשה נוספת שדרש רב האודות שלמה המלך, דרש רב המאי דכתיב מה כוונת הכתוב במגילת קהלת פרק י"ב פסוק ט', ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה, שנוסף על חוכמתו הרבה שבספר קהלת עוד לימד את דעת העם, וזה פירושו לימד דעת את העם דאגמרי לימדם בסימני טעמים, קבע מסורת וסימנים לתיבות המקרא וללימוד המשנה. בהגאות מעריץ חיות ציין את זה למה שמבואר לקמן בדף נ"ד עמוד ב', שיש לעשות ציונים וסימנים לתורה. ופירש שם רש"י, סימני השמועות זו אחר זו וסימני חכמים כדרך שיש בש"ס. אותם ראשי תיבות שמופיעים לפעמים בסוגריים כדי לומר ולרמז על הראיות או על הקושיות שתביא הגמרא בהמשך. אז מביאה הגמרא מספר מילים שכתובות בראשי תיבות, ובסוף מופיעה המילה סימן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושלמה המלך ואסברה במאי דדמילה, ולמד דבר מדבר. ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה, אמרו לאמר רבי אלעזר, ואיזנו לשון אוזניים, שבתחילה הייתה התורה דומה לכפיפה לסל, שאין לה אוזניים, שאין לה ידיים לאחיזה, לאחוז אותה בהן, ואינה משתמרת ויכולה להשתמט וליפול. עד שבא שלמה ועשה לה אוזניים, ושוב אינה נופלת. ובמסכת שבת בדף י' מפרש רש"י, שכשם שהאוזניים מרחיקים את האדם מלגעת בכפיפה עצמה, בסל עצמו, כך סייגי התורה מרחיקים מגופו של איסור. שקודם תקנותיו, היו עשויים ישראל להיכשל בעבירות, ועל ידי שתיקן העירובין ונטילת ידיים וגזר על שניות להריות, בשניות להריות הכוונה נשים נוספות האסורות משום קורבן, נוספות על ההריות שאסרה תורה, כגון אם האם, אם האב ועוד, כאמור במסכת יבמות בדף כ"א, ששם דנו מהם שניות להריות, ואוחזים ישראל במצוות שמתרחקים מן העבירות כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש לו בית יד יותר מכלי שאין לו בית יד. דרשה אחרת אודות דברי התורה נאמר בפסוק בספר שיר השירים, פרק ה' פסוק י"א, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. פשטות הכתוב הוא שהראיה היא כנסת ישראל מתארת את הדוד, הוא הקדוש ברוך הוא כביכול, מחלפות ראשו, טלטלים, מסולסלים, והם שחורות כעורף שהוא שחור, שכן נוי לבחור. ואילו הגמרא תדרוש את הפסוק על התורה. קבוצותיו היינו קוצי התורה וטלטלים היינו טילי טילים של הלכות. אם כן, נדרש הפסוק הזה כך, קבוצותיו טלטלים, אמר רב חיסדא, אמר מרוק ומלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ שבתורה, היינו התגים והקוצים שעל גבי האותיות, טילי טילים, ערימות גדולות של הלכות. אומר המערשה בתורת הנגלה שכל ההלכות שנתחדשו בכל דור ודור נרמזו בקוצי האותיות, עוד מלבד סודות התורה הרמוזים בהם. שחורות כעורב, שחורות לשון שחרית וכעורב לשון ערבית. במי אתה מוצען לדברי התורה הללו שזוכה ומשיגם? במי שמשקים בשחרית ומעריב בערב עליהן לבית המדרש, היינו ללמוד בו בבוקר ובערב. רבא אמר, התיבות שחורות כעורב נדרשות כמשמען. במי אתה מוצאם לדברי התורה? במי שמרוב עמלו בתורה משחיר פניו עליהם כעורב זה שהוא שחור. עוד מפרש המערשה לעניין מיעוט מזונותיו שהוא כעורב שאין מזונותיו מצויים לו. רבא אמר, במי אתה מוצאם לדברי תורה? במי שמשים עצמו אכזרי על בניו על בני ביתו כעורב זה שהוא אכזרי על בניו, ועושה זאת האדם כדי ללמוד תורה. נאמר בתהילים קמ"ז, נותן לי ואמה לחמה לבני עורב אשר יקראו, שהעורב אכזרי על בניו אינו מספק להם את מזונותיהם, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים ונכנסים לתוך פיהם וניזונים מהם. כי היה כמו המעשה דרב עדה בר מתנה וכאזי לבירב, פנה לילך אל הישיבה ללמוד תורה, אמרה לדביתו, אמרה לו אשתו, ינוק ידידך מה יעביד לאומני יעשה לילדיך יחזון אותם, אמר לה, משלימו קורמי באגמה, האם לא נותרו ירקות באגם, מקום מים עומדים שגדלים צמחים בהם, משם אפשר לזון את הילדים. דרשה אחרת אודות הגמול לצדיקים ולרשעים, שדרשה הגמרא לעיל בדף כ"א עמוד א', נאמר אודות הקדוש ברוך הוא בספר דברים פרק ז' פסוק י', הוא משלם לשונא ולפניו לעבידו. אמר רבי יהושע בן לוי, אלמלא מקרא כתוב, אם לא היה מקרא כתוב אל פניו, אי אפשר היה לאומרו. שנאמר כאן שהקדוש ברוך הוא כביכול, כאדם שנושא מסוי על פניו ומבקש להשליחו ממנו, והיינו שהקדוש ברוך הוא ממהר לשלם לרשע על מעט המעשים הטובים שעשה על מנת להעבידו לעולם הבא. והיינו שאותו מיעוט הטוב שעשה הרשע הוא תמיד על פניו של הקדוש ברוך הוא כמסוי הזה, כדי למהר לשלם לו בעולם הזה ולהעבידו לעולם הבא. כך מסביר המערשה. עוד נאמר, לא יאחר לשונאו, אמר רבי אילה, דווקא לשונאיו, להם הוא דלא יאחר לשלם להם, אבל יאחר לצדיקים גמורים שלא לתת להם שכרם בעולם הזה, אלא שכרם שמור להם לעולם הבא. והיינו והם הדברים, את אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר דברים פרק ז' פסוק י' א', ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, היינו שהיום בעולם הזה הוא העת לעשותם, ולא למחר בעולם הבא לעשותם, שאין קיום מצוות לאחר מיטה. ורק מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד א'. עוד יש ללמוד מן הפסוק, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. כמו שדרש רבי אילה שאין הצדיקים מקבלים שכרם בעולם הזה. אמר רבי חגי ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב, מהי כוונת הכתוב בספר שמות פרק ל"ד פסוק ו'? ערך אפיים לשון רבים, הרי ערך אף מבא אלי, כך היה צריך לומר, שמשמעו שמעריך את כעסו ואינו נפרע מיד, אלא ממה שכתבה תורה אפיים יש ללמוד שהוא לשון פנים, שמעריך פניו. ובמסכת בבא קמא דרשו שאפיים פירושו שני רצונות, של טובה ושל רעה. וכן משמע בדבריו שאף הכוונה לרוגז, וכיוון שנאמר אפיים פירושו פנים או רצונות, ומה שהוא לשון רבים מורה שהכוונה לשני פנים או לשני רצונות. והיינו ערך אפיים לצדיקים שמעריך להם את פניו השוחקות ואינו משלם שכרה מיד, וערך אפיים לרשעים שמעריך להם את פניו הזוהמות ואינו מענישה מיד. ואף ערך אפיים הזה הוא לטובה, שיכולים עדיין לשוב בתשובה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ערך אפיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רב יהודה אומר, לא אמרו שפסי ביראות מתירים את הטלטול בשטח שביניהם בכל גודל שהוא, אלא רק אם השטח הוא עד גודל של בית סעתיים, מקום זריעת תבואה בשיעור סעתיים, כשטח של 100 עמה על 50 עמה, שהוא 5,000 עמות מרובעות, ואין להתיר על ידם לטלטל על ידי הפסי הביראות כאשר השטח גדול יותר. וטעמו של רבי יהודה זה משום גזירה אגב קרפף, כלומר שמה יבואו להתיר לטלטל גם בקרפף הגדול יותר מבית סעתיים. כך נראה מדברי הגמרא בהמשך. מבררת הגמרא את דברי רבי יהודה, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה עם השיעור של בית סעתיים שאמר רבי יהודה, בבור ופסין כאמר, שאין פסי ביראות מתירים אלא כאשר כל השטח שביניהם כולל הבור והמקום שבינו לפסים מגיע לבית סעתיים בלבד ולא יותר. עוד דילמה שם השיעור בית סעתיים שאמר בבור ולא בפסין כאמר. מה שאמר שאין פסי ביראות מתירים אלא אם שטח הבור מגיע עד לכדי בית סעתיים ולא יותר. וכוונתו, שאף אם יש סעתיים בבור לבדו מותר הטלטול בין הפסים, אפילו שהשטח שביניהם כולו, הבור ומה שמחוצה לו, גדול מבית סעתיים. ובגמרא אין מבואר לצד הזה בספק עד כמה אפשר שיהיה בשטח שמחוץ לבור. ולכמן בדברי רבי שמעון בן אלעזר הסובר כרבי יהודה שהפסים מתירים עד סעתיים, ומבואר גם שם שהשיעור הוא בבור עצמו בלא הפסים, נתפרש שם בברייתא שהשיעור שמחוץ לבור הוא שתי עמות בלבד. יש מחלוקת ראשונים מהי דעתו של רבי יהודה בזה. דעת כמה מן הראשונים שאף בשטח שמחוץ לבור השיעור הוא עד סעתיים, ונמצא שלפי צד זה אפשר לפסים להתיר שטח של ארבע סעין, סעתיים בבור וסעתיים מחוץ לו. אבל דעת התוספות בדיבור המתחיל עוד דילמה, אין לפרש כך, משום שהגמרא להלן דנה מה בין רבי יהודה לרבי שמעון בן אלעזר, והיה לה לבאר בפשטות שנחלקו אודות שיעור השטח שמחוץ לבור, שלדעת רבי יהודה שיעורו בסעתיים, ולדעת רבי שמעון בן אלעזר שיעורו בשתי עמות. לכן הקטוע התוספות שגם לרבי יהודה שיעורו בשתי עמות בלבד. עכשיו מבארת הגמרא את צדדי הספק. הטעם של דעת רבי יהודה אין פסי ביראות מתירים אלא את שטח של בית סעתיים, זה מפני שאם יתירו שטח גדול יותר, יש לחשוש שמה יבוא אדם להתיר את הטלטול גם בקרפף הגדול מבית סעתיים. והחשש הוא שמה יבוא להחליף ולהתיר גם בקרפף. וחזל אסרו לטלטל בקרפף שגדול מבית סעתיים. כאמור במשנה לקמן בדף חף ג' עמוד א'. ומעתה יש להסתפק, האם אדם נותן עיניו בבורו, כלומר, שמאתר הבור הוא עשוי ללמוד להתיר בקרפף, ועל כן אין סברה לגזור שלא יועילו פסי הביראות, אלא כאשר הבור עצמו גדול משיעור בית סעתיים, שמה ילמד מכך להתיר גם בקרפף בשיעור זה, ואילו כאשר בבור עצמו אין יותר מסעתיים, גם השטח שבין הפסים בצירוף הבור גדול משיעור זה אין לחשוש, ולא גזרינן ואין אנו גוזרים דיל מעטי לטלטולי, שמה יבוא לטלטל יותר מבית סעתיים בקרפף דאלמה, בקרפף הגדול מבית סעתיים, לפי שאינו עשוי ללמוד מכאן להתיר שם, או דילמה או שמה נאמר, אדם נותן עיניו במחיצתו, כלומר, מכל היקף המחיצות הוא עשוי ללמוד להתיר בקרפף, על כן גזרינן, אנחנו גוזרים שלא יתירו הפסים את הטלטול, כל שההיקף כולו, כולל השטח שמחוץ לבור, גדול מבית סעתיים, דיל מעטי לחלוף, אי שמה יבוא להחליף ולהתיר גם ביותר מבית סעתיים בקרפף. הביאה הגמרא ברייתא בכדי להביא ממנה ראיה לספק האמור. תשמע, בואו שמע ראיה לספק הזה, נאמר בברייתא, כמה הן מקורבין הפסים לבור, כלומר עד כמה ניתן לקרבה מאליו לבור, ויהיה מותר לטלטל בין הפסים לבור, עד כדי שיעור שיכנסו בשטח זה ראשה ורובה של פרה הבאה לשתות מן הבור. וכמה הן מרוחקין הפסים מהבור, כלומר עד כמה ניתן להרחיקה ממנו, אפילו עד שיעור של בית קור ואפילו בית קוריים. מקום זריעה של קור תבועה, קור 30 סאה ושיעורו 75,000 אמות מרובעות, כאשר הבית קור הוא בשטח רבוע, אז מידותיו הם כ-274 אמות באורך וברוחב. ובית קוריים זה מקום זריעה של שני קורים תבועה ששיעורו 150,000 אמות מרובעות, כאשר בית הקוריים הוא רבוע, מידותיו 388 אמות באורך ו-388 אמות ברוחב. רבי יהודה אומר, הציור של בית צעתיים מותר, אבל יתר מבית צעתיים אסור. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אי אתה מודה בדיר של בהמות בשדה וסהר דיר של בהמות בעיר, ומוקצה מקום רחב מאחורי הבית וחצר שלפני הבית, והתנא שונה בסדר עולה והולך, שר חשוב מדיר משום שהשר בעיר, ומוקצה עדיף משר וחצר עדיפה ממוקצה, שאפילו גודלם הוא בית חמשת קורים ובית עשרת קורים. כאמור, הקור הוא 30 סאה, ומכאן שמידת בית חמש קורין גדולה בשיעור של 75 פעמים מבית צעתיים, ושטחה 375 אלף אמות מרובעות, ושטח בית עשרת קורים גדול עוד כפליים והוא 750 אלף אמות מרובעות. והשיעור הזה הוא לאו דווקא, אלא רצתה הגמרא להשמיע שהיתר הטלטול הוא אפילו בשטח גדול יותר. אז אם כן, אומרים חכמים לרבי יהודה, אתה לא מודה בדיר, שער, מוקצה וחצר שלפני הבית, שאפילו גודלם בית חמשת קורים ובית עשרת קורים שמותר לטלטל בהם? ואם התארת שם גם בשטח הגדול מבית צעתיים, מדוע לא תתיר כאן באופן הזה? אמר להם רבי יהודה, אין ללמוד מדיר ושער ומוקצה וחצר לעניין הזה, מפני שזו מחיצה, כלומר את הרם של אלו, מפני שמחיצה גמורה מקיפתם, ואלו המתירים את הטלטול סביב הבור הם פסין בלבד. הם אינה מחיצה גמורה, אבל כן יש לגזור בהם שמה מתוך כך יבואו להתיר גם כרפף בשיעור הגדול מבית צעתיים. כי יאמרו שאם התרת באילו אף שהם פסים בלבד, שהם מחיצות גרועות, כל שכן שתתיר בקרפף, שיש לה מחיצות טובות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כאשר שטח הבור הוא בית צעתיים, הבית צעתיים, כלומר שטח של בית צעתיים מרובע, שטח רבוע והוא בו 5,000 אמה מרובעות, דהיינו 70 אמה ומשהו באורך, וכן 70 אמה ומשהו, המשהו הזה זה 5/7 ברוחב, מותר לטלטל בין הפסים ולא כאשר שטחו גדול יותר, ולא אמרו להרחיק את ההיקף מן הבור, אלא כדי ראשה ורובה של פרה ולא יותר. אז בדבריו מפורש ששיעור בית צעתיים נאמר בבור בלבד, ואין צורך להכליל בחשבון הסעתיים גם את שתי העמות שמחוצה לו. זוהי הברייתא, ומבארת עכשיו הגמרא את הראיה מן הברייתא. המידי כאמר רבי שמעון בן אלעזר, ממה שאמר רבי שמעון בן אלעזר שהשיעור של בית צעתיים הוא בבור בלבד ולא בשטח שבין הפסים, שגם אם יש בבור לבדו שטח של סעתיים מותר לטלטל מחוצה לו, אף שהשטח המוקף גדול מבית צעתיים מכלל, יש ללמוד מכך, דרבי יהודה חולק עליו ואומר שאין לטלטל ביותר מבית צעתיים, בור ופסין כאמר. בור ופסין הוא אמר שאף אם אין בבור שיעור של בית צעתיים, אם יש שיעור זה בשטח כולו, אין לטלטל שם. נוכל הגמרא את הראיה ואומרת, ולא היא, אין ראיה מן הברייתא שאפשר לומר שרבי יהודה שאמר שאין לטלטל ביותר מבית צעתיים, בבור בלא פסין כאמר. הוא התכוון לבור בלי הפסים. שואלת הגמרא, יחי אם נאמר שזה התכוון רבי יהודה לומר שאין לטלטל ביותר מבית צעתיים בבור בלא פסים? היינו, הרי זה ממש שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, שאמר בפירוש שהשיעור הוא בבור לבדו, אז אם כן במנך לקור רבי שמעון בן אלעזר ורבי יהודה. משיבה הגמרא, איכא בעיניי, הוא ההבדל ביניהם הוא בבור אריך וקטין, בור ארוך וצער שאינו מרובע. לדעת רבי יהודה אין השיעור תלוי אלא בגודלו של הבור, שלא יהיה יותר מבית צעתיים, אבל אין צורך שיהיה רבוע, ואילו לדעת רבי שמעון בן אלעזר שאמר שהשיעור הוא בית צעתיים על בית צעתיים, לא הותרו פסי ביראות בבור שהוא בית צעתיים, אלא רק כאשר השטח רבוע. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר, כל מקום פתוח ואינו מקורה, שתשמישו לדירה, ששימושו לדירה, כלומר לכניסה ויציאה של אדם תמיד, כגון דיר וסער, מוקצה וחצר, אפילו שטחה הוא בית חמשת קורין ובית עשרת קורים, מותר לטלטל בשרי הוא מקום דירה ואין שיעור לגודלה, וכל דירה, מקום מקורה שתשמישה לאוויר, ששימושה לשמירת המקום הפתוח שמחוצה לה, כגון בורגנין שבשדות, סוכותיהם של שומרי השדות, אם שטחם עד בית צעתיים מותר לטלטל בהם, ואילו אם הוא יותר מבית צעתיים, אסור, שאף מקום ממקורה ייתכן שיהיה עליו דין של קרפף. והביור הלכה כותב שמדברי הרמב״ם בלכות עירובין פרק ט"ז הלכה א' נראה שפירש דירה שתשמישה לאוויר שהכוונה לגנות ולפרדסים, לפי דבריו אפשר שאין שם קרפף על מקום מקורה. אז אם כן, אם זה יותר מבית צעתיים זה אסור, לפי שאינם נחשבים דירה ודינם כקרפף שאין לטלטל בו אלא עד בית צעתיים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף חף בית עמוד א', בשורה השלישית מן השורות הרחבות, בתחתית העמוד. אודות המשנה הזו למדנו לעיל בדף חף עמוד א', והיא מופיעה גם במסכת שבת בדף ו' עמוד ב'. דנה המשנה, האם רבים העוברים בין פסי ביראות מבטלים את המחיצות? שוב, פסי ביראות, אלו ארבע עמודים, עמודי זווית, עמה לכאן ועמה לכאן, שמציבים אותם בארבע פינות של אותו בור, אותו באר מים שרוצים לשאוב מים בשבת, מתוך הבאר אל שפת הבאר, מרחיקים את העמודים הללו, ובין העמודים לבין הבאר, זהו השטח שמותר לטלטל בשבת. מה קורה כשאנשים עוברים בין פסי הביראות הללו? האם הם מבטלים את המחיצות? מבטלים את השטח הזה שנהפך להיות רשות היחיד? אומרת המשנה בדף חב ב' עמוד א', רבי יהודה אומר, אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן, עוברת ומפסיקה בין הפסים, יסלקן על הצדדים, כלומר יעביר את מקום הילוך הרבים אל מחוץ לפסים, כי הרבים העוברים בין הפסים מבטלים את המחיצה, והרתבה מבאר שגם חלק המחיצה שלא עוברים שם רבים, בתהילה מחמת הילוך הרבים, אבל תוסות בדיבור המתחיל חייבין, וכן ברשב"א מבואר שחלק המחיצה שאין הרבים הולכים שם אינו בטל, והילוך הרבים מבטל את המחיצה רק באותו מקום שהרבים הולכים שם. וחכמים אומרים אינו צריך לסלק את דרך הרבים מבין הפסים משום שאין בקיאת הרבים שם מבטלת את שם המחיצה. זוהי המשנה שלנו בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מאמרה של רבי יוחנן ורבי אלעזר על המשנה, ומבארת את שיטתם. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, אמרו שניהם כאן בדברי חכמים שבמשנתנו שאמרו שאין צריך לסלק את דרך הרבים מבין הפסים, הודיעך התנה כמה גדול כוחן של מחיצות, שאין המחיצות מתבטלות משום שרבים עוברים בהן. תמהה הגמרא כאן וסבירה לי, כלומר שבפשטות כל האומר כאן הודיעך סובר הוא שההלכה כדעה הזו שהוא מפרשה וקשה, וכי ניתן לומר שרבי יוחנן סובר כחכמים שבמשנתנו שבקיאת רבים אינה מבטלת מחיצה? ואמר רבא בר בר חנה לעיל בדף ו' עמוד ב', אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן שירושלים אלמלא אילו לא היו דלתותיה ננעלות בלילה היו חייבים עליה משום רשות הרבים, כלומר שהמטלטל ברחובותיה ארבע אמות היה עובר על איסור שבת דאורייתא. בירושלים היו שני פתחים משני צידי העיר מכוונים זה כנגד זה, והייתה רשות הרבים שרוחבה 16 אמה עוברת ביניהם, והיו באים בה 60 ריבוע אנשים. ואף שירושלים הייתה מוקפת חומה, החומה לא הייתה יכולה לשמש כמחיצה, כיוון שהרבים נכנסו בשערי העיר וביטלו את המחיצה. הרי שסובר רבי יוחנן שבקיאת רבים מבטלת את המחיצה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, והאמר רבי יוחנן, עדיין יש לחלק ולומר, ירושלים רשות הרבים שלה היה רוחבה 16 אמה, אבל כן אמר רבי יוחנן שרבים מבטלים את המחיצה, אבל בפסי ביראות שאין בו רוחב יותר מ-13 אמה ושליש כמבואר לעיל, בדף י' עמוד ב', יש לומר שסובר רבי יוחנן שאין רבים מבטלים את המחיצה. תרצים התוספות, שאם היה סובר רבי יוחנן שפסים הרבים אינם מבטלים את המחיצה בהם, גם ירושלים היה אומר שרבים לא מבטלים מחיצה, כיוון שירושלים היו בשערי צורת הפתח, וצורת הפתח נחשבת כמחיצה. ואם אין הרבים מבטלים מחיצה במקום שאינו רחב תת זין אמה, ודאי שאין הרבים מבטלים מחיצה במקום שיש צורת הפתח, אף שרוחבו תת זין אמה. חוזרים אל הגמרא שכאמור היא קשתה, שמצינו שרבי יוחנן סובר שבקיאת הרבים מבטלת מחיצה, ולא כמו שהוא אמר כאן במשנתנו, שאין הרבים מבטלים את הפסי ביראות, את המחיצות של פסי הביראות, מתרץ את הגמרא אלא כאן ולא סביר עלי. כלומר, מה שאמר רבי יוחנן כאן הודיעך כוחן של מחיצות, אמר זאת רבי יוחנן לדעת חכמים שבקיאת הרבים אינה מבטלת מחיצה, אבל הוא עצמו רבי יוחנן סובר, שהלכה כרבי יהודה, שהליכת הרבים בקיאת הרבים מבטלת מחיצה. שואל הרן, מאחר שרבי יוחנן לא פוסק כחכמים, מה בא להשמיענו באומרו כאן הודיעך כוחם של מחיצות? מבאר הרן שבא להשמיענו בממרה הזו, שרק כאן אמרו חכמים שאין הילוך רבים מבטל מחיצות, מפני שיש כאן שם ארבע מחיצות, כמו שתבהר הגמרא בהמשך. אבל במקום שאין שם ארבע מחיצות, מודים חכמים שהילוך הרבים מבטל מחיצות. במשנה למדנו שלרבי יהודה הילוך הרבים מבטל מחיצה, ולחכמים אינו מבטל מחיצה. כעת מקשה הגמרא סתירה בדבריהם מברייתא. ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה ורמי דרבנן דרבנן. יש להקשות שדברי רבי יהודה במשנה סותרים את דבריו בברייתא, וכן יש להקשות שדברי חכמים סותרים את דבריהם בברייתא. דתניא, כך שנינו בברייתא המופיעה במסכת שבת בדף ו' ובדף קי"ז, וכבר הזכרנו את זה במסכתנו מסכת העירובין להיל בדפים ו' וי' ב'. שנינו בברייתא יתר על כן אמר רבי יהודה. אם הוא אמר יתר על כן, סימן שבתחילת הברייתא הוא אמר דין. בוא נבהר אותה. בתחילת הברייתא אמר רבי יהודה שרשות הרבים מקורה שיש לה תקרה, מטלטלים תחתיה ואומרים פי תקרה יורד וסותם. ונמצא שהרשות הרבים שתחת הקירוי מוקפת מחיצה מכל צידיה. נסביר כיצד זה ייתכן. לבן אדם יש שני בתים משני צידי רשות הרבים. נגיד בית בצד אחד של הרחוב, בית מולו בצד השני של הרחוב. והוא בנה גשר בין בית לבית, או קומה שנייה בין בית לבית. הוא יכול בשבת לטלטל מתחת לגשר הזה, מכיוון שקצות הגשר נחשב לפי תקרה שיורד וסותם, וכאילו הוא מוקף במחיצות מארבע כיווניו. שניים של הבתים ושניים של עוד פי תקרה יורד וסותם. מוסיפה עכשיו הברייתא את מה שמביאה פה הגמרא, יתר על כן אמר רבי יהודה, יותר מזה אמר רבי יהודה, חידוש גדול יותר אמר רבי יהודה, שאף רשות הרבים שאינה מקורה, באותו מעבר שבין שני הבתים אף שעוברת רשות הרבים, אין תקרה מלמעלה, בכל אופן אם יש שתי מחיצות, דהיינו מחיצה שיוצר כל בית, די בלכי מכאן ולכי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן, כדי להתיר לטלטל בין הבית שבצד אחד של רשות הרבים לצד השני. נקרא את זה בפנים, יתר על כן אמר רבי יהודה משהיו לו שני בתים שעומדים זה כנגד זה משני צידי רשות הרבים, ומדובר ברשות הרבים שרוחבת תת זין אמה, ורוצה לטלטל מבית אחד לבית האחר בשבת, עושה לו לחי התחלת מחיצה ברוחב משהו מכאן, סמוך לקצה אחד מהבתים, ולחי מכאן בקצה השני של אותו הבית, וזוהי סתימה לשני צידי רשות הרבים, או קורה שעוברת מבית לבית מכאן בקצה של אחד הבתים, וקורה מכאן בקצה השני של הבתים, ונושא ונותן באמצע, מותר לו לטלטל שם כדין רשות היחיד. הלחי והקורה נחשבים כסתימה לשני ראשי רשות הרבים, וכיוון שיש שם שתי מחיצות גמורות, כי קירות הבתים שבשני צידי רשות הרבים משמשות כמחיצה, לפיכך די בתיקון כלשהו לשני הצדדים האחרים. ואמרו לו חכמים, אין מערבין רשות הרבים בכך, לא מתירים בטלטול רשות הרבים בצורה שאתה אמרת. סברה הגמרא שמחלוקתם של רבי יהודה וחכמים היא, האם דרך הרבים מבטל מחיצה או לא? שרבי יהודה סבר שאף שהרבים עוברים בין שני הבתים, הם אינם מבטלים את המחיצה של הלחי והקורה. דהיינו שסוברת הגמרא בדעת רבי יהודה שלעולם אין רשות היחיד בפחות משלוש מחיצות, אלא כשמניח לחי או קורה בצידי הבתים, הרי הלחי והקורה נחשבים כמחיצה מן התורה. דהיינו, נחלקו המוראים לאל בדף ה' עמוד א', האם הלחי והקורה מועילים משום מחיצה, כלומר שהטעם שמתירים לטלטל במבוי, זה משום שהם נחשבים כמחיצה, או שאינם מועילים משום מחיצה, ותקנו זאת חכמים משום היכר. כלומר שהם עושים היכר עד היכן הוא רשות היחיד שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים. כעת סברה הגמרא של רבי יהודה, כנראה לחי וקורה מועילים משום מחיצה, ואף שרבים בוקעים שם הם אינם מבטלים את המחיצה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל קשיה. אילו לשיטת חכמים, הילוך הרבים מבטל את המחיצה של הלחי והקורה. ואם כן, קשיה דרבי יהודה דרבי יהודה. קשה שדברי רבי יהודה סותרים זה את זה. במשנתנו סבר רבי יהודה שהילוך הרבים מבטל מחיצה. ואילו בברייתא הזו מבואר של רבי יהודה הילוך הרבים אינו מבטל מחיצה. שהרי הוא מתיר לטלטל בין בית לבית. וכן קשיה דרבנן דרבנן. קשה שדברי חכמים סותרים זה את זה. במשנתנו סברו חכמים שהילוך הרבים אינו מבטל מחיצה. ואילו בברייתא מבואר בדבריהם שהילוך הרבים מבטל מחיצה. מתרץ את הגמרא דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיה. מה שהקשנו שדברי רבי יהודה סותרים זה את זה, זה אינו קשה. התם, רק שם בשני בתים שבשני צידי רשות הרבים אין הרבים מבטלים את המחיצה. משום דאיקה יש שם שתי מחיצות מעלייתה, שתי מחיצות גמורות שאין הרבים בוקעים בהם. ורבי יהודה סובר שמדאורייתא די בהיקף של שתי מחיצות זו כנגד זו כדי להיחשב רשות היחיד. ולא צריך מחיצה שלישית מן התורה כלל, ורק מדרבנן צריך לעשות שם לחי או קורה בכל צד. וכיוון שאין צריך את הלחי והקורה רק מדרבנן, הקלו חכמים ואמרו שהילוך הרבים אינו מבטלם. כך תוספות בדיבור המתחיל קשיה. אבל אחר כאן בפסי ביראות, כיוון דלקה, כיוון שאין כאן שתי מחיצות מעלייתה גמורות, שהרי בכל אחת מהמחיצות יש רק אמה אחת מכל צד, לפיכך הילוך הרבים מבטל את המחיצות. דרבננה דרבנן נמי לא קשיה. מה שהקשנו שדברי חכמים לכאורה סותרים ממה שכתוב במשנה על מה שכתוב בברייתא, גם כן לא קשה. אחא, כאן במשנתנו אמרו חכמים שהילוך הרבים אינו מבטל את המחיצות משום שאף שאין בפסים מחיצות גמורות מכל מקום. איקה, יש בהם שם ארבע מחיצות, כלומר שיש בכל הארבע צדדים שם מחיצה, שיש בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן שהם יוצרים דין מחיצה, אבל אתם שם בשני בתים שבשני צידי רשות הרבים לקה שם ארבע מחיצות. אין בכל ארבעת הצדדים שם מחיצה, שכן בשני צדדים יש רק לחי או קורה. ומבארים הרשב"א והריטב"א שאף שגם לחי וקורה יש מי שסובר שהם נחשבים מחיצה, מכל מקום הם לא דומים בפסי ביראות, שכן פסי ביראות מחיצה חשובה היא. מה שאין כן לחי וקורה אינה מחיצה חשובה, ולפיכך בקיאת הרבים מבטלתם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל חייבין, לפי התירוץ של הגמרא כאן לא מובן מדוע אמר רבי יוחנן לאל שירושלים מלמלא שדלתותיה ננעלות בלילה היו חייבים עליה משום רשות הרבים. הרי בין לרבי יהודה ובין לחכמים אין חייבים עליה. שהרי לרבי יהודה אינה רשות הרבים מפני שהיו שם שתי מחיצות גמורות, ולחכמים זה לא רשות הרבים מפני שהיה שם שם ארבע מחיצות. כי דוחק הוא לומר שבמקום פתחי העיר לא היה מחיצה כלל וגם לא גיפופים, התחלה של מחיצה בצידי הפתחים. תרצים התוספות שלעולם סבר רבי יוחנן כרבי יהודה, והטעם שנחשבת רשות הרבים משום שלא היו שם שתי מחיצות גמורות, שכן ירושלים הייתה מפולשת מארבע צדדים, כלומר שהיה ברשות הרבים משער שבמזרח לשער שבמערב, וכן היה ברשות הרבים משער שבדרום לשער שבצפון. כותבים התוספות שדברי רבי יוחנן נאמרו במי שמטלטל במקום שבין שני הפילושים ואין שם מחיצות כלל. אגב, שהביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שאמר שירושלים לא הייתה רשות הרבים, מביאה הגמרא שרבי יוחנן אמר על עוד מקומות שאינם רשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים, כלומר שהמטלטלים בה אינם עוברים על איסור טלטול ארבע עמות ברשות הרבים. מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן ומספרת, יתיב ישב רב דימי בבית המדרש וכאמר לה לאה שמעת, ואמר את אותם ממרה שאמר רבי יוחנן שארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים. אמר לה אביי לרב דימי, שאל אביי את רב דימי, מה הייתה עממה הטעם בדין הזה שאמר רבי יוחנן? אילי מה אם נאמר, ואנחנו בדף חב בית עמוד בית, אם נאמר שהטעם שאין רשות הרבים בארץ ישראל זה משום דמקיף לה, מקיף את ארץ ישראל סולמה דצור אר גבוה שהוא זקוף כסלע, מאח גיסה מצד זה, ומחתנה דגדר וחריץ עמוק עשרה טפחים, שבמקום הנקרא גדר מאח גיסא מהצד השני, וכיוון שהוא מוקף מחיצות אין לא נחשב כרשות הרבים? אם כן, מדוע אמר רבי יוחנן שרק ארץ ישראל אין חייבים עליה משום רשות הרבים? הרי בבל נמי, בבל גם כן מקיף לה נער פרט מאח גיסא, מצד אחד יש את נער פרט, ודגלת מהי גיסא, נער חידקל, מהצד השני. ושיפוע שפת הנער משמש כמחיצה. והסלע הגבוה הזה שמקיף את ארץ ישראל, כותב רשי, שהוא סלע הר גבוה שנמצא סביב לארץ ישראל, ובו היו עולים לארץ ישראל, והיה גבוה 10 טפחים. ונראה מדבריו שצור מלשון סלע. ומדבריו לקמן בדף פי עמוד א', וכן במסכת שבת בדף חווה, וכן במסכת ביצה בדף חפי, מתבהר שסולם הדצור הוא הדרך שבה הולכים לעיר צור, שהייתה הדרך עולה בער, שהיה זקוף מאוד, ומשום כך הייתה הדרך צרה מאוד, ונקראת סולם משום שהייתה צרה וסקופה מאוד. ומבואר בכפתור בפרח שסולם הדצור הוא על שפת הים בסוף ארץ ישראל בצד צפון. והגדר שדיברה עליה הגמרא הוא מקום בקצה הצפוני מזרחי של ארץ ישראל, ומבאר הכפתור בפרח שגדר נמצאת בערים. ואם תרצה לרדת מגדר אל הערבה, תירד אל בקעת המים החמים, ופניך לים כנרת, והיא בקעה עמוקה, ובקעה זו פתוחה למערב, הירמוך נכנס לתוכה לדרומה מן המזרח. בא מן הגולן בין הערים, והבקעה היא לצפון גדר, תחת החומה, ובריחות החמים הם לצפון הבקעה, וכמתחווי קשת למערב, נפגשים עם ירמוך יורדים אל הירדן לכמו שעה, ונראה שכוונתו של הכפתור בפרח, שנער הירמוך העובר בבקעה זו, הוא החריץ שמקיף ומשמש כמחיצה לארץ ישראל. אמנם בוודאי אסור לטלטל בארץ ישראל מדרבנן, משום שעדיין ארץ ישראל קרמליטי, שהרי יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, שדינה ככרמלית, כמבואר ליל בדווחי עמוד א', אבל מדאורייתא, אינה רשות הרבים ואין חייבים עליה. ובייר הריטב"א שהטעם שאין ארץ ישראל נחשבת רשות הרבים אף שאין שם אלא שתי מחיצות, זה משום ששתי המחיצות של סולם הדצור ומחתן הדגדר, עומדות זו אצל זו, זו בצפון וזו במזרח, ושתי מחיצות שעומדות זו אצל זו, עושות את מה שביניהם רשות היחיד. ובדרך אמונה כתב שאולי הביאור הוא שהיה ידוע אצלם שארץ ישראל מוקפת בים מצד אחד ובירדן מצד שני, ולא הוצרכו רק לדופן שלישית. אם כן, קושייה אחת מקשה הגמרא, למה אמרת רק על ארץ ישראל שלא חייבים עליה משום רשות הרבים? גם בבל מקיף אותה נער פרט מצד אחד ונער חידקל מהצד השני. ועוד מקשה הגמרא, שאם כן אין כלל רשות הרבים בעולם, דקו לאלמא נמי, הרי כל העולם גם כן מוקף במחיצות שמקיף אותו ים אוקיינוס מכל צידיו, אלא ודאי מחיצות אלו אינה מחשיבות את המקום שבפנים כרשות היחיד. ואם כן לא מובנים דבריו של רבי יוחנן, מדוע אין רשות הרבים בארץ ישראל? ובגמרא בעצם לא מבואר מדוע באמת מחיצות אלו אינם עושות את כל העולם, או את בבל וארץ ישראל לרשות היחיד. וכותבים התוספות בדיבור מתחיל דילמה, שהטעם הוא משום שהילוך הרבים מבטל את המחיצות הללו. ומוסיפים התוספות שאף לאל בדף חב עמוד א', חכמים סוברים שהילוך הרבים אינו מבטל מחיצה, הם מודים שמחיצות האלו, כיוון שאינן עשויות בידי אדם, אינן מחיצות חשובות כל כך, ובטלים הם בהילוך הרבים. ומוסיף הבאי לומר לרב דימי, דילמה מעלות ומורדות כאמרת, שם הכוונת הדברים שאמרת בשם רב יוחנן היא, שהעליות והירידות שבארץ ישראל אין חייבים עליהם משום רשות הרבים. היינו גם עם רכבים 16 עמה ורבים עוברים בהם. אמר להישיב רב דימי לאביי, קרקפנה, פונה לאביי בתואר של כבוד, בעל גולגולת, בעל מוח, אדם חשוב. אכן כוונתי לפרש את דברי רבי יוחנן בצורה הנכונה, ודומה היא בעיניי כאילו חזית אל הרישך, ראיתי את ראשך בין עמודי, בין העמודים של בית מדרשו של רבי יוחנן. כי אמר רבי יוחנן לאשמעתה, כשאמר רבי יוחנן את ההלכה הזו. ותוספות בדיבור המתחיל קרקפנה מפרשים, חזית אל הרישך, הכוונה היא שראיתי לרבך שהוא רבה בבית מדרשו של רבי יוחנן, כשאמר רבי יוחנן את ההלכה הזאת. בוודאי אתה למדת מרבך לפרש כן את דברי רבי יוחנן. ומביאה הגמרא שאף רבין אמר את דברי רבי יוחנן כפי שפרשם אביי. אומרת הגמרא התמרנה מי כך שנינו בבית המדרש כדברי אביי, כי אתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, ואמרי לה ויש אומרים שדבר זה אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבים עליהם משום רשות הרבים. לפי שעליות ומורדות אינם כדגלי מדבר, כמו שהיה מחנה ישראל שבמדבר, שהמקום שהיה מחנה ישראל היה קרקע חלקה, שאין בה מעלות ומורדות, שהענן היה הולך לפני מחנה ישראל ומיישר את הקרקע, וכל דיני הוצאה לרשות הרבים בשבת לומדים ממחנה ישראל במדבר, שכל מלאכות שבת למדים מהמלאכות שעשו במשכן, כמבואר במסכת שבת במשנה בדף ממתת עמוד ב', שאין חייבים אלא על מלאכה דומה למלאכה שהייתה במשכן, ואף מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים למדו מהמשכן. ומשום כך אין חייבים אלא ברשות הרבים שהיא דומה לרשות הרבים שהייתה במדבר. ולפיכך אין חייבים על הוצאה לרשות הרבים אלא בקרקע חלקה שאין בה עליות או מורדות. לפי הפירוש הזה שמפרש רשי את הגמרא, מבאר הרן שדינו של רבי יוחנן אינו דווקא במעלות ומורדות שבארץ ישראל, אלא גם במעלות ומורדות שבחוץ לארץ, הדין הוא כך. והטעם שנקט רבי יוחנן ארץ ישראל זה משום שבארץ ישראל מצויים מעלות ומורדות. והפירוש הזה אינו אלא לפי מה שסברה הגמרא עכשיו. אבל בסוף הסוגיה תפרש הגמרא שדין זה אינו אלא בארץ ישראל, ומשום שיהושע בן נון אוהב ישראל היה, כל מקום שאינו נוח להלך מסרה ליחיד. דנה הגמרא במקום שנחשב כמוקף מחיצות, מחמת שקרקעיתו משופעת ושיפוע הקרקע נחשב כמחיצה ורבים הולכים על גבי שיפוע הקרקע. האם הילוך הרבים מבטל את המחיצה? באי מיני שאל ממנו רחבה מרבה. תל המתלקט 10 מתוך 4. מדרון המקביע מעט מעט עד שבתוך 4 אמות מתחילת שיפועו הוא גבוה 10 תפחים מקרקעיתו. ויש לו דין מחיצה 10. זאת אומרת שמתחילת הרמת האפר הזו יש שיפוע מתון, שאם אני מודד את השיפוע לאורכו מתחילת השיפוע ועד לאמצע עלייה יש 4 אמות, ולו הייתי חופר בסוף 4 אמות בזווית ישרה כלפי מטה היה נוצר קיר של 10 תפחים ורבים בוקעים בו ורבים מהלכים על אותה הרמה, על אותו תל. חייבים עליו משום רשות הרבים או אין חייבים עליו משום רשות הרבים? כלומר, האם הילוך הרבים מבטל את המחיצה והרי הוא רשות הרבים, או שהילוך הרבים אינו מבטל את המחיצה והרי הוא רשות היחיד? וכותב הרתבה שתל זה שהסתפק בו רחבה היה רחב תזיין עמה ועשוי לדריסת 60 ריבו בני אדם. אומר הבית מאיר שמה שכותב הרתבה שצריך 60 ריבו ורוחב 16 אמה, זה רק משום ששאל אם חייבים עליו משום רשות הרבים, ואם אין עוברים שם 60 ריבו אינו רשות הרבים, אבל משום ביטול המחיצות לא צריך 60 ריבו אנשים. ומבארת עכשיו הגמרא את הספק. אליבא דרבנן, לדעת חכמים שאמרו במשנה לאל בדף כ"ב עמוד א', שהילוך הרבים בפסי ביראות אינו מבטל את המחיצות, לא תיבא אלך, ודאי אין לך להסתפק. מדוע? אשתה הרי מעתה ומה התם דניחה תשמישתי. אם שם בפסי ביראות אף על פי שהוא מקום נוח להילוך אמרי רבנן, אמרו חכמים לא עטו רבים ומבטל למחיצתה, אין הילוך הרבים מבטל את המחיצה. אך כאן בתל דלא ניחא תשמישתי, שהוא מקום שאינו נוח להלך בו, לא כל שכן שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצה, כי תיבא אליך אלא אין לך להסתפק אלא אליבא דרב יהודה. לשיטתו של רב יהודה שאמר שבפסי ביראות הילוך הרבים מבטל את המחיצה, אז לשיטתו יש להסתפק מהי? מהו הדין בהילוך הרבים בתל? כי יש לומר התמוד ניחא תשמישתי, שם בפסי ביראות, רק שם אמר רב יהודה שהילוך הרבים מבטל את המחיצה, כיוון שהוא מקום נוח להלך בו. אבל אחר כאן דלא ניחא תשמישתי, אבל כאן בתל המתלקט, שהוא מקום שאין נוח להלך בו, לא עטו רבים ומבטל מחיצתה, אין הילוך הרבים מבטל את המחיצה. עוד דילמה או שמה יש לומר? לא שנה, אין לחלק בין המקום שההילוך נוח בו למקום שההילוך בו אינו נוח, ובשניהם סובר רב יהודה שהילוך הרבים מבטל את המחיצה. למרות שובה לאל בשם רב יוחנן שמעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבים עליהם משום רשות הרבים, ומשמע שרק בארץ ישראל אין חייבים על מעלות ומורדות, אבל מחוץ לארץ חייבים על מעלות ומורדות, צריך לומר שרחבה לא שמע את דברי רב יוחנן ולכן הסתפק בזה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, תל המתלקט. אמר להישיב לו רבה לרחבה, חייבין עליו משום רשות הרבים, כי הילוך הרבים מבטל את המחיצה גם במקום שההילוך בו אינו נוח. חוזר רחבה ושואל את רבה, ואפילו אם הוא תל זקוף שעולין לו רק בעזרת חבל, אז הילוך הרבים מבטל את המחיצה? דהיינו שהרבים יעלו דרך החבל, ההילוך שלהם מבטל את המחיצה? אמר לאין, השיב לו רבה כן. גם באופן זה הילוך הרבים מבטל את המחיצה וחייבים עליו משום רשות הרבים. ועוד שואל רחבה את רבה, ואפילו במעלות בית מירון, בעלייה של מקום הנקראת בית מירון, שהיא עלייה זקופה מאוד וצרה מאוד, ואין יכולים להלך שם שני בני אדם זה בצד זה, שיש עמק עמוק משני צידי המעלה, וכי גם בזה הדין הוא שהילוך הרבים מבטל את המחיצה? אמר להישיב לו רבה, אין, אכן כן, גם במעלה כזו, הילוך הרבים מבטל את המחיצה, וחייבים עליו משום רשות הרבים. מקשה הגמרא על דברי רבה ממשנה, הייתי והקשו בני הישיבה על דברי רבה, שנינו במשנה במסכת תארות פרק ו' משנה י'. חצר שהרבים נכנסים לה בזו בצד אחד ויוצאים בזו בצד אחר. כלומר שהרבים נכנסים ויוצאים בפתחים או בפרצות שיש בכותלי החצר, והפרצות אינן רחבות יותר מ-10 אמות, כי אם הן רחבות יותר מ-10 אמות זה לא חצר שנחשבת לרשות היחיד לעניין שבת. ומבאר התפארת ישראל שהמשנה הזו מדברת בין באופן ששני פתחי החצר מכוונים זה כנגד זה, ובין אם אינם מכוונים זה כנגד זה. אז חצר שהרבים נכנסים לה בזו בצד אחד ויוצאים בזו בצד אחר, הרי החצר נחשבת רשות הרבים לעניין תומה. ספק תומה ברשות הרבים שיהיה בחצר הזה יהיה טהור, כדין ספק תומה ברשות הרבים. מבואר במסכת סוטה בדף כוח עמוד ב' שלומדים את הדין הזה מסוטה, שכשם שסוטה, אף שהוא ספק אם נבעלה לאחר הרי אסורה לבעלה, כמו כן כל ספק תומה יש להחמיר בו ולנהוג בו כתמה. אבל כל זה הוא רק באופנים הדומים לסוטה, שכשם שסוטה הספק הוא רק ברשות היחיד ולא ברשות הרבים, שהרי רשות הרבים אינו מקום שאפשר להסתתר שם, כך כל ספק תומה אין מחמירים בו להחשיבו כתמה רק ברשות היחיד. אבל ספק תומה ברשות הרבים טהור. וכיוון שדין ספק תומה ברשות הרבים נלמד מסוטה, הכלל הוא שכל מקום שאינו ראוי לסתירה, שלא ראוי להסתתר בו, נחשב כרשות הרבים. ומשום כך חצר זו, אף שהיא רשות של יחיד והיא מוקפת מחיצות, כיוון שרבים עוברים שם, אינה מקום הראוי לסתירה להסתתר בו, ומשום כך לעניין תומה נחשבת היא לרשות הרבים וכל ספק תומה ברשות הרבים, ספקות האור. והחצר הזו הפרוצה, רשות היחיד לעניין שבת, נחשבת לרשות היחיד לעניין שבת משום שהילוך הרבים אינו מבטל את המחיצה. ובהרת הגמרא את השאלה, מני, כדעת מי שנויה המשנה הזו? אילה, אם האם נאמר שמשנה זו היא כדעת רבנן, במשנתנו לאל בדף חב בית עמוד א', שרבנן סוברים שבפסי ביראות אין הילוך הרבים מבטל מחיצות, ומשום כך נחשבת החצר רשות היחיד לעניין שבת, אשתא מעתה יש לתמוע. ומה אתם דניחת השמישתי שם בפסי ביראות? זה מקום שנוח להלך בו, אמרי רבנן, בכל אופן אמרו חכמים לא עטו רבים ומבטלים מחיצתה, אין הילוך הרבים מבטל את המחיצה, ומותר יהיה לשאוב מים מתוך הבאר שהוא רשות היחיד על שפת הבאר שממשיך להיות רשות היחיד למרות שרבים עוברים שם, אך כאן בחצר שרבים עוברים בה דלא ניחת השמישתי, שהיא מקום שלא נוח להלך שם, שכן החצר פתחי הצרים וכן רגיל שיהיו בפתחי האיסקופה, מפתן הפתח שהוא גבוה יותר מקרקע רשות הרבים, וזה לא נוח להלך ישירות מרשות הרבים אל תוך החצר, צריך להרים את הרגל מעל גבי המכשולים הללו, אז לא כל שכן שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצה? למה הוא צריכה המשנה להשמיענו במסכת תהרות שנחשבת חצר זו רשות היחיד לעניין שבת? אלא לה ולה ודאי משנה זו כדעת רבי יהודה היא, שבפסי ביראות אמר רבי יהודה שהילוך הרבים מבטל את מחיצתם, ובא המשנה לומר שאף שבפסי ביראות אמר רבי יהודה שהילוך הרבים מבטל את המחיצה, אין זה רק משום שההילוך בהם נוח, אבל בחצר שהרבים עוברים בה, שהיא מקום שלא נוח להלך במודה רבי יהודה שאין הילוך רבים מבטל את המחיצה. אם כן קשה לרבה שאמר של רבי יהודה, אף מקום שאינו נוח להילוך, הילוך הרבים מבטל את המחיצה. תרץ את הגמרא לא, באמת לרבי יהודה, הילוך רבים גם במקום שאינו נוח להילוך מבטל את המחיצה, והמשנה שאמרה שחצר שנכנסים לה בזו ויוצאים לה בזו רשות היחיד היא לעניין שבת, לעולם יש לומר שרבנני, ובאמת לשיטת רבנן לא הוצריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. מה שבכל אופן כתבה זאת המשנה, זה משום שרשות הרבים לתומה יצטריך אלי. הוצריכה המשנה הרי להשמיע לנו שהחצר הזו נחשבת לרשות הרבים לעניין תומה שספיקה טהור, וזה בעצם החידוש במשנה. ואגב, שכתבה את הדין הזה, כתבה גם את הדין שנחשבת החצר הזו רשות היחיד לעניין שבת. והגמרא קושיה נוספת על רבה ממשנה, תשמע בו ושמע ראיה לדין זה ממשנה ששנינו במשנה במסכת תהרות פרק ו' משנה ו'. מבואות המפולשות, או השבילים המפולשים, כפי גרסת המשנה שם, מבואות המפולשות הפתוחות, בבורות, חפירות עגולות, דהיינו שבאמצע המבוי יש בור עגול, בשכין חפירות ארוכות וצרות יש במבוי, ובמערות חפירה מרובעת ומקורה, הרי הם נחשבות רשות היחיד לעניין שבת, משום שאין הרבים העוברים בהם מבטלים את המחיצות ורשות הרבים לעניין תומה. והמקום נחשב לרשות הרבים לעניין תומה וספק תומה שימצא בהם יהיה טהור כדין ספק תומה ברשות הרבים. קודם שמבארת הגמרא את הקושייה, מבארת הגמרא את המשנה, כי פשטות לשון המשנה מורה שהמבואות המפולשות נמצאות בתוך הבורות. מקשה הגמרא בבורות סלקדה איתך וכי תעלה בדעתך שכוונת המשנה למבואות שנמצאים בתוך בורות? לא שייך דבר כזה שיהיה מבוי בתוך בור, אלא ודאי כוונת המשנה היא למבואות הפתוחות לבורות, כלומר, שבצד אחד של המבוי עומד בור או שיח או מערה, והבור משמש כמחיצה למבוי ודינו כמבוי שאינו מפולש, ומשום כך נחשב המבוי רשות היחיד לשבת. כך מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות. ואילו המאירי מבאר שאין הבור משמש מחיצה למבוי, אלא צריך לעשות שם צורת הפתח כדין מבוי המפולש. ונשאר בין הבור לכותל של המבוי מקום צר שבו עוברים הרבים. ואמרה המשנה שמבוי זה נחשב לרשות היחיד לעניין שבת ורשות הרבים לעניין תומה. עכשיו אחרי שפרשה הגמרא את המשנה שם במסכת תהרות, מבארת הגמרא את הקושייה מהמשנה הזו על רבה. מני, כדעת משנויה המשנה הזו, אילה, אם האם נרצה לומר שמשנה זו כדעת רבנן שבמשנתנו היא. שרבנן סוברים שפסי ביראות אין הילוך הרבים מבטל מחיצות, ומשום כך נאמר במשנה שנחשב המבוי רשות היחיד לעניין שבת, השתא מעתה יש לתמוע. ומה התם דניחת השמישתי, אם שם בפסי ביראות, אף שהוא מקום שנוח להלך בו, אמרי אמרו חכמים, לא עטו רבים ומבטלי לה, אין הילוך הרבים מבטל את המחיצה, אך כאן במבוי שיש בור באחד מצדדיו דלא ניחת השמישתי, שזה מקום מאוד לא נוח להלך בו, כיוון שלא נשאר כמעט מקום בצד הבור כדי לעבור, אז לא כל שכן, לא ברור שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצה, ולמה הוא צריכה משנה להשמיענו שנחשב מבוי זה רשות היחיד לעניין שבת, זה פשוט שזה רשות היחיד לעניין שבת, אלא לה ולה ודאי משנה זו כדעת רבי יהודה היא, שבפסי ביראות אמר, שהילוך הרבים מבטל את מחיצתם, ובא המשנה לומר שאף שבפסי ביראות אמר רבי יהודה שהילוך הרבים מבטל את המחיצה, זה רק שם משום שההילוך בהם נוח, אבל במבוי זה שהוא מקום שלא נוח להלך שם, מודה רבי יהודה שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצות, וקשה לרבה שאמר שלרבי יהודה גם מקום שאינו נוח להילוך, הילוך הרבים מבטל את המחיצה. תרץ את הגמרא לא, באמת לרבי יהודה הילוך רבים גם במקום שאינו נוח להילוך מבטל את המחיצה. והמשנה שאמרה שמבוי שיש בור באחד מצדדיו נחשב רשות היחיד לעניין שבת, לעולם יש לומר שרבנני, ובאמת לא הוצריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. מה שכתבה זאת המשנה, זה משום שרשות הרבים לתומה יצטריך אלי. הוצריכה המשנה להשמיענו שמבואות אלו נחשבים רשות הרבים לעניין תומה, שאם יש שם ספק תומה, זה טהור, אגב, שאמרה את הדין המחודש הזה לגבי תומה ברשות הרבים, אמרה המשנה שהמבוי הזה נחשב רשות היחיד לעניין שבת, למרות שאין בך חידוש. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רבה ממשנה, תשמע בו ושמע ראיה, וקושייה על רבה ממשנה במסכת תערות פרק ו' משנה ו', שבילי בית גלגול, שביל הסמוך לעיר גלגל, והוא שביל גבוה וזקוף מאוד, וכיוצא בהן וכן שאר המעלות אדומים לשבילים, מאילו הרי הם נחשבים רשות היחיד לעניין שבת, ורשות הרבים לעניין תומה. מבארת הגמרא את דברי המשנה, ואיזה הוא שבילי בית גלגול, כלומר כמה תהיה המעלה זקופה, באיזה זווית חדה השביל הזה יהיה גבוה ותחשב רשות היחיד לעניין שבת. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, שהשיעור בזה הוא כל שאין העבד יכול ליטול שאה של חיטין, וירוץ ולרוץ לפני סרדיות, שר הממונה לעשות דין בעדיותות. וערת הגמרא את הקושייה על רבה, מני, כדעת משנויה המשנה הזו. הנה, עם הרבנן, אם נרצה לומר שמשנה זו כדעת רבנן שבמשנתנו שסוברים, שבפסי ביראות אין לי לוחה רבים מבטל מחיצות, אשתה מעטה יש לי תמועה, ומעטה מדניחה תשמישתי, אם שם בפסי ביראות, למרות שזה מקום שנוח להלך בו, אמרי רבנן, אמרו חכמים לא עטו רבים ומבטלה למחיצתה, אין לי לוחה רבים שמבטל דין מחיצה, אך כאן בשבילי בית הגלגל שלא נוח תשמישתה, שזה מקום שאינו נוח להילוך לו כל שכן הוא, שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצות, למה הוא צריכה משנה להשמיענו שנחשב המקום הזה רשות היחיד לעניין שבת? אלא לו אלא ודאי משנה זו כדעת רב יהודה היא, שבפסי ביראות אומר רב יהודה שהילוך הרבים מבטל את מחיצתם, ובא המשנה לומר, שמה שאמר רב יהודה שהילוך הרבים מבטל את המחיצה, אין זה רק בפסי ביראות משום שההילוך בהם נוח, אבל בשבילי בית הגלגל שהוא מקום שלא נוח להלך, שם מודה רב יהודה שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצה, כשאם כן לרבה שאמר של רב יהודה גם במקום שאינו נוח להילוך, הילוך הרבים מבטל את המחיצה. תרץ את הגמרא, אמר לי ישיב רבה לרחבה, שבילי בית גלגול כאמרת, אתה מקשה עליי ממה שאמרה המשנה, ששבילי בית הגלגל נחשבים רשות היחיד לעניין שבת? והרי הטעם שהם נחשבים רשות היחיד זה משום שיהושע שהנחיל לישראל את הארץ אוהב ישראל היה, וכשהנחיל את הארץ לישראל עמד ותיקן להם דרכים וסרטיה, מסילה שהולכים בה מעיר לעיר. דהיינו שתיקן שדרכים ומסילות אלו לא יהיו מסורים ליחידים, אלא יהיו שייכים לרבים שיולכו ללכת שם. וכולי חד הניחה תשמישתי, כל מקום שהילוכו נוח, מסרה לרבים שישמש להם לדרכים, וכולי חד לא ניחה תשמישתי, כל מקום שהילוכו אינו נוח, מסרה ליחיד. דהיינו, שיכולים בעלי הקרקע הסמוכה לאותו מקום שאינו נוח, ליטול את המקום הזה לעצמם. ומשום כך, כל מעלה זקופה בארץ ישראל, מאחר שאין הילוכו נוח, יודעים אנו שניתן בנחלה ליחיד. ובזה אני מודה, אני רב המודה, שסובר רב יהודה שאין הילוכו רבים מבטל בו מחיצה. ולא אמרתי שלדעת רב יהודה חייבים על מעלות משום רשות הרבים רק במעלות שבחוץ על הארץ, שכיוון שאין הם מסורים ליחיד, סובר בהם רב יהודה שהילוך הרבים מבטל מחיצה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ב' במסכת העירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דורשים מהמילים שחורות כעורף? שאלה שנייה, מהו קורמי? שאלה שלישית, מה נדרש מהמילים היום לעשותם? שאלה רביעית, לרב יהודה, מה הדין כשדרך הרבים עוברת בין הפסים, ומדוע שונה זה משיטתו ברשות הרבים שיש לה בית בתים בצדיה? שאלה חמישית, לחכמים, מה הדין בזה, ומדוע זה שונה משיטתם ברשות הרבים שיש לה בתים מצדיה? והשאלה האחרונה, על דף חף ב' במסכת עירובין, למה התכוון רבי יוחנן באומרו שבארץ ישראל אין חייבים משום טלטול ברשות הרבים? שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומי. היקף שלו הוא כף לדירה, כגון גנות ופרדסים ובורגנים שאינם עשויים אלא לשמור בתוכן, אסור חכמים לטלטל בתוכה יותר מדלת אמות אם הוא יותר מבית סעתיים. אבל אם הוא סעתיים שהוא שיעור 70 אמה ודלת תפחים על 70 אמה ודלת תפחים, מותר לטלטל בכולו, בין שהוא מרובע, בין שהוא עגול או ארוך וצר, ובלבד שלא יהיה אורכו יותר משניים ברוחבו אמה אחת. ואם הוא כף לדירה, אפילו יש בו כמה מילין, מותר לטלטל בכולו. איזו היא קרמלית, כגון תל שיש בו ארבעה על ארבעה תפחים או יתר על כן, וגובהו משלושה תפחים ועד עשרה תפחים, שהקרמלית אינה תופסת אלא עד עשרה תפחים ואינה רחבה פחות מארבעה על ארבעה תפחים. וכן חריץ שיש בו ארבעה על ארבעה או יתר על כן, ועמוק משלושה עד עשרה תפחים. יש מקומות שאף על פי שהן רשות היחיד לשבת, הרם כרשות הרבים לעניין תומה, כגון השבילין המפולשים לשיחין ולבורות ולגיטות. בור הרבים ובאר היחיד אפילו בארץ ישראל אין ממלאים מהם, אלא אם כן נעשו להם מחיצה גבוהה עשרה תפחים. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. חלק הראשון, אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא, ובחלק השני, משנה יומית קביעותה, משניות על פי סדר השס.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים
סדר זרעים מסכת מעשרות פרק רביעי משנה א' כפי שלמדנו קובעים למעשר הדברים דלקמן הבית החצר המשתמרת המקח התרומה והשבת המשנה הזאת דנה בדברים נוספים הקובעים למעשר אומרת המשנה הכובש זיתים או ירקות במי מלח או בחומץ או השולק המבשל ירקות או פירות או המולח בשדה כלומר אפילו בשדה חייב לעשר שהבישול והמליחה קובעים למעשר והכבישה דינה כבישול המחמן באדמה תומן באדמה פירות וירקות שאינם מבושלים כל צורכם כדי שיתחממו ויתבשלו פטור מן המעשר כלומר שלא הוקבעו למעשר ומותר לאכול מהם אכילת הרי ולא לאסרם המטבל בשדה פירות במלח או בציר או בחומץ ואוכל פטור מלעשר שאין הטיבול קובע למעשר ומותר לאכול עולם אכילת הרי, הפוצע הזיתים שיצא מהם השרף, היינו המרירות שלהם פטור מלעשר, הסוחט זיתים על בשרו, לסוח את בשרו פטור מלעשר, אם הוא בא לאכול מן השמן שלא הוקבעו למעשר על ידי הסחיטה הזו. אם סחט את הזיתים ונתן לתוך ידו, שכנס את השמן בחופניו, חייב לעשר שהרי זה כאילו נתן את השמן לתוך בור קטן, ולכן סחיטה זו קובעת למעשר. המקפל לתבשיל פטור מלעשר שהכיפוי הרי הוא ואינו קובע למעשר. בירושלמי מבואר שמדובר כאן בתבשיל צונן, שאילו בתבשיל רותח הרי הבישול קובע למעשר. אבל המקפל לגדירה ריקנית, כלומר שנתן לתוכה יין, והקפאו קודם שנתן לתוכה את התבשיל חייב במעשר מפני שהוא כבור קטן. הרי המקפה בבור קובע למעשר. מסכת מעשרות פרק ד' משנה ב' תינוקות שתמנו תאנים לשבת כגון שתמנו אותם בשדה ועדיין לא ראו פני הבית ושכחו לעשרן מערב שבת שהרי השבת קובעת למעשר. ובתלמוד הירושלמי מבואר שלקטו את התאנים עם דמדומי חמה ונמצא מעשה שלהם הוכיח על מחשבתם שלקטום לשם אכילה בשבת לא יוכלו אפילו אכילת הרי לא בשבת וגם לא למוצאי שבת עד שיאסרו שהואיל והשבת כבעתן למעשר אסורים באכילה לעולם עד שיפרישו מהם תרומה ומעשרות. כלכלת שבת סל פירות המיוחדים לשבת אם רוצים לאכול מהם אכילת הרי קודם כניסת השבת בית שמאי פותרים מלעשר את הפירות שדווקא בשבת עצמה אסור לאכול מן הפירות אפילו הרי אם לא הופרשו מהם תרומה ומעשרות, אבל בערב שבת, אף שכבר ייחד את הפירות לשבת, מותר לאכול אכילת הרי בלי לעשר. ובית הלל מחייבים לעשרה מיד, שהואיל וייחדם לשבת, הוקבעו מיד למעשר, ואסור לאכול מהם הרי אפילו לפני כניסת השבת. רבי יהודה אומר, אף הלוקט את הכלכלה לשלוח לחברו, הלוקט פירות, ונותנם לכלכלה כדי לשולחם לחברו, לא יאכל מכלכלה זו אפילו אכילת הרי, עד שיעשר, הואיל וייחדה לשולחה לחברו, הרי מחמת חשיבותה הוקבעה מיד למעשר כמו כלכלת שבת ואף על פי שלא שלך, אסור לאכול ממנה עד שיעשר. מסכת מעשרות פרק ד' משנה ג' הנוטל זיתים לאכילת הרי מן המעטן הכלי ששמים בו את הזיתים כדי שיתרקחו ויוציאו את שמנם, טובל אחד אחד במלח ואוכל שבכגון זה אין המליחה קובעת למעשר, אבל אם מלח זיתים אחדים ונתן לפניו, הניחם לפניו לאכילתו חייב לעשרם, שואל ויש כאן צירוף הוקבעו למעשר על ידי המליחה, רב לזר אומר מן המעטן הטהור הנוטל זיתים מן המעטן הטהור ומולחם ונותנם לפניו, חייב לעשרם. ומן הטמא אבל הנוטל מן המעטן הטמא שהזיתים טמאים ואדם טמא, אף על פי שמולח ונותן לפניו פטור מלעשר מפני שהוא מחזיר את המותר, שאם הוא משאיר מהזיתים שנטל ואינו אוכלם, יכולו להחזירם למעטן. איל כך אין כאן צירוף, אין המליחה קובעתם למעשר.
אל המיקרו ואל המשנו ואל הלימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים
סדר תארות מסכת כלים, פרק שני משנה א', החל מפרקנו ועד פרק י' ועד פרק י' בכלל עוסקות המשניות בדיני כלי חרס, אמנם פרקנו פותח בכלי עץ וכלי אור וכלי עצם וכלי זכוכית, אבל הלכה זו לא נשנתה כאן אלא כדי ללמדנו שכלי חרס וכלי נטר שונים מן הכלים הללו. אומרת המשנה כלי עץ וכלי אור וכלי עצם וכלי זכוכית, פשוטיהן הכלים שאין להם בית קיבול, תאורים אינם מקבלים תומה, ומקבליהן הכלים שיש להם בית קיבול, תמאים מקבלים תומה. נשברו הכלים, תהרו מן התומה שקיבלו קודם שנשברו, וכן אם נשברו כשהם תאורים שבריהם אינם מקבלים תומה. חזר ועשה מהם מן השברים כלים מתוקנים, או שעשה מהם כלים אחרים מקבלים תומה מכאן ולאבא, אבל אינם חוזרים לתומתם הישנה. שמי שנשברו הכלים בטלה תומתם וכשחזר ועשה משבריהם כלים דינם ככלים חדשים שלא נטמעו מקודם. אבל כלי מתכות שנשברו וחזר ועשה מהם כלים חזרו לתומתם הישנה כמבואר לקמן בדף י' א'. כלי חרס וכלי נטר כלים העשויים מנטר שדומים לכלי חרס תומתן שווה מתאמין ומתאמין באוויר, כשהתאומה תלויה באוויר, הכלים היינו בתוכם אף על פי שאינה נוגעת בהם, הרי הם נטמאים, וכן אם היו הכלים טמאים, הרי הם מתאמים את האוכלים או את המשקים התלויים באווירם, אפילו כשאינם נוגעים בהם. ומתאמין מאחוריהן, אם נטמא תוכם, הרי הם מתאמים גם אוכלים ומשקים הנוגעים מאחוריהם, היינו מגביהם. ואינם מתאמין מגביהן, אבל אינם מקבלים תאומה מגביהם. מתוכו הוא מתאמה, אבל אינו מתאמה מגבו. מה שאין כן שאר הכלים, שאינם מתאמים מהאווירם עד שתיגע התאומה בעצם הכלי, וכשנגע התאומה בכלי בין מגבו בין מתוכו, הרי הוא תאמה. ושבירתן של כלי החרס וכלי הנטר התמהים היא טהרתן, כלומר, שלא מועילה להם טבילה לטהרתם כמו לכלים אחרים, אלא שבירתם בלבד מטהרתם. שנאמר בכלי חרס שנטמא ואותו תשבורו, בה כתוב לומר לך שאין לו תקנה, אלא שבירה. מסכת כלים מפרק ב' משנה ב'. לאחר ששנינו לעיל בכלי חרס ששבירתם היא טהרתם, באה משנתנו ללמד שיש שברי כלי חרס, הנקראים עדיין כלים ומקבלים תאומה, שכן דרשו מן הכתוב בכל כלי חרס, לרבות שברי כלי חרס. אומרת המשנה הדקין שבכלי חרס, כלי חרס הקטנים, וקרקרותיהן, או הקרקעית שלהם, השוליים שלהם, כלומר שנשברו ונשארו שוליים מהם, ודפנותיהם או שנשארו מהם דפנותיהם, יושבין שלא מסומכין, בלי שיהיה צורך לסמוך אותם בדבר כדי שישבו שיעורן לקבל תאומה, מכדי סיכת קטן, כשהם מחזיקים שמן שיש בו כדי לסוך אצבע קטנה של תינוק בן יומו, כלומר בין אם הכלים עצמם כשהם שלמים אינם מחזיקים שמן אלא כדי סיכת קטן, ובין אם נשברו ונשארו מהם שוליהם או דפנותיהם, היושבים בלא סמיכה ויש להם בית קיבול המחזיק שמן כדי סיכת קטן, הרי הם מקבלים תאומה, ועד לוג. שיעור זה של כדי סיכת קטן אינו אלא בשברים של כלי חרס קטנים שלא יחזיקו כשהיו שלימים אלא עד לוג. אבל כלי חרס שיחזיקו יותר מלוג, שיעור שבריהם לעיקרי כלים, הם גדולים מכדי סיכת קטן. מלוג ועד סאה, כלים שיחזיקו יותר מלוג ועד סאה, סאה זה 24 לוגים, ברביעית שיעור שבריהם לקבל תאומה ברביעית הלוג. מסאה ועד סאתיים, כלים שיחזיקו יותר מסאה עד סאתיים וחצי לוג, שיעור שבריהם בחצי הלוג, מסאתיים ועד שלוש ועד חמש סאין, כלים שיחזיקו יותר מסאתיים עד שלוש או חמש סאין, בלוג, שיעור שבריהם בלוג, אלו עם דברי רבי ישמעאל, כל השיעורים ששנינו במשנתנו זה דעת רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אני איני נותן בהם מידה, אין אני משאר את שברי הכלים לפי מידת גודלם של הכלים השלמים, אלא לפי המקומות שנעשו שם הכלים ולפי הצורה שהייתה לכל כלי וכלי. ולכן אני אומר, הדקין שבכלי חרס וקרקרותיהן, ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין שיעורן מכדי סיכת קטן. ועד גדירות הדקות, שיעור זהו לכלי חרס קטנים, ועד לגדירות הקטנות, מהגדירות הדקות ועד חביות לודיות, חביות של חרס הנעשות בלוד, ברביעית שיעור שבריהם לקבלת תאומה ברביעית הלוג, מלודיות ועד לחמיות, חביות של חרס הנעשות בבית לחם והן גדולות מהחביות הלודיות בחצי לוג. שיעור שבריהם לקבלת תאומה בחצי לוג, מלחמיות ועד חצבים גדולים, הקדים הגדולים ביותר, בלוג, שיעור שבריהם בלוג, רבן יוחנן בן זכאי אומר, חצבים גדולים שיעורן בשני לוגים, שיעור שבריהם לקבלת תאומה הוא בשני לוגים, הפקים הגליליים והחביונות, הפקים הגליליים שנעשו בגליל והחביונות חביות קטנות מאוד, שיעור קרקרותיהן כלשהן, נשברו ונשארה הקרקעית שלהם, אפילו אינה מחזיקה אלא כל שיעור, הרי הם מקבלת תאומה לפי שעדיין נשארה בצורת הכלי, ואין להם דפנות, אם נשארו מהם בדפנותיהם בלבד, אינן מקבלות תאומה לפי שאינן ראויות להחזיק כלום והם כפשוטי כלי חרס. מסכת כלים פרק ב' משנה ג', המשנה מונה פשוטי כלי חרס שאינם מקבלים תאומה. תיאורין שבכלי חרס אילו הם כלי החרס שאינם מקבלים תאומה, משום שאין להם תוך יעשוי לקבל דבר, טבלה שאין לה לזבז, לוח של חרס שאין מסגרת זר סביב ללוח הזה, ומחתה פרוצה, מחתה שחוטים בגיחלים וצידה אחד פרוץ כדי לחטות דרך שם גיחלים והאפר, והבוב של קלעין, כלי חרס מנוקף שקולים בו על גבי אש, שיבולים או אגוזים וכיוצא בהם, וסילונות צינורות, אף על פי כפופין. אף שהם כפופים מן הצדדים, אף על פי מקבלים, שיש להם כעין גומה מקבלת הקשים והצרורות מכל מקום, אין זה נחשב כדבר יעשוי לקבלה והם תיאורים. וחב קו, מכסה שעשהו לסל הפת, לכפות אותו על הסל של הפת, אף על פי שיש לו בית קיבול הועיל ואינו עשוי לקבלה, אלא לכפותו על כלי אחר אינו מקבל תומה. ותפי שיתקינו לענבים, מן פח, שיתקין אותו לחסות בו ענבים וחבית של שייטין שהשייטים סוחים בה על פני המים. ואף על פי שיש לה בית קיבול מכל מקום אינה עשויה לקבלה ולכן אינה מקבלת תאומה. וחבית דפונה מחוברת כדופן בשולי המחץ עין וקד גדול וכעין חבית עשוי לו בשוליו, כדי שיוכל אדם להכניס ידו לתוכה כשרוצה להגביע המחץ, ולפי שלא נעשתה חבית זאת לקבלה אינה מקבלת תאומה. והמיטה והכיסא והספסל והשולחן של חרס הועיל ואין להם תוך אינה מקבלים תאומה. והספינה, אף על פי שיש לה בית קיבול ועשויה לקבלה, מכל מקום אינה מקבלת תאומה. כמו שלמדים מהפסוק במסכת שבת, דרך אונייה בלב ים, הים טהור, אף אונייה טהורה. והמנורה של חרס, כאן של חרס שמושיבים עליה את המנורה, כל אלו שנמנו במשנתנו הרי הוא לטהורים, אינם מקבלים תאומה, זה הכלל. כל שאין לו תוך בכלי חרס, אין לו אחוריים, אין לו תאומת אחוריים. והמפרשים מבארים שחכמים גזרו על משקים טמאים שיתאמו כל הכלים, והקלו בתאומה זו שאם המשקים נגעו באחורי הכלי, נטמאו אחורה ולא נטמא תוכו. באה המשנה להשמיע שאין תומת אחוריים נוהגת אלא בכלי שיש לו תוך. אבל כל שאין לו תוך, אין לו תומת אחוריים, ולכן אם נגעו משקים טמאים מאחוריו, לא נטמאו אחורי הכלי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שני י' א', באלול, תשפ', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף חף ב' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב י' ב' בחודש אלול תשפ' ונלמד את דף חף ג' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.